ובכן, שאלה הראשונה, למה יש לפנינו תנאי חמור כזה שאהבת הבריות שווה לאהבת השם? למה ישנו תנאי חמור שלא יכול להיות אהבת השם יותר מאהבת הבריות? או עוד יותר, למה יחס לבורא הוא כמו היחס לבריות? שאם אני שונא אותם, אני שונא את הבורא, שאני דואג עליהם, אני דואג לבורא, אוהב אותם, אוהב את הבורא, למה זה בא לנו כתנאי? בבקשה.
אני חושב שהסיבה שזה תנאי כזה חמור הוא בשביל שלא נשגה בכל מיני דמיונות ואשליות, אלא המקובלים פשוט רוצים לכוון אותנו, לקצר לנו את הדרך. ואז הם אומרים לנו שכל המציאות הזאת של אני וזולת נבראה, פשוט בשביל שאני אגלה שזה אחד, שם אני מגלה את היחס שנקרא בורא.
הבורא הוא כל המציאות, ואם כל המציאות שאני רואה מולי כרגע זה הזולת, האנושות כולה, חברים, כל מי שנמצא מולי, אז זה הבורא.
כן, יש אני והבורא, כל מה שמחוץ לי זה בעצם הוא, ולכן ביחס הזה לזולת אני בעצם מתייחס אליו. זה עניין של תפיסת המציאות. וחוץ מזה שבאמת כשאני לא רואה את הפגמים של עצמי, אני יכול לראות אותם מחוץ לי בזולת, ואז דרך זה, רק דרך זה אני יכול לתקן.
הקטן מתבטל בפני הגדול, והם כלפי הבורא להתבטל, וזה פשוט, זה ככה מתוך הרצון לקבל. האדם להתבטל ולהתחבר עם השווה לו, זה כביכול המדרגה שבגללה אנחנו, בזכותה אנחנו יכולים לגלות את התכונה הזאת של השוויון האחת.
אני מתבטל כדי לבצע פעולת התגברות עם הזולת, אני יכול לבצע התגברות כי מחוץ לי, זה נראה לי לא שייך אליי בכלל. הבורא זה משהו גדול, אני אין לי בעיה להתבטל ולבצע, אין לי התגברות בכלל. ההתגברות היא זאת שמושכת את מאפשרת לי למשוך את המאור שיאפשר לי להיות כמו עצמאי בעצם.
כן, כל המציאות שמצטיירת כאני וזולת זה בעצם תוצאה של השבירה, כי אנחנו כולנו כלי אחד שבעצם מחובר, ורק כשאנחנו מגלים את החיבור בינינו, מתעלים מעל השבירה, אז אנחנו יכולים שם לגלות את הבורא שיצר אותנו ככה מלכתחילה, רק תיקון התפיסה הזה.
התפיסה שלנו היא מאוד, היא מאוד מוגבלת. אנחנו מצליחים לחשוב, גם נגיד, מצליחים לחשוב על מדינות ששמענו עליהם, אנשים שאנחנו מכירים. אנחנו ממש צריכים לעשות את זה בלי מדידה, להיות כלפי כולם, כלפי המושג הזה שנקרא כולם, שאם אנחנו מצליחים להגיע למושג הזה, אז אנחנו מצליחים להיות בהרגשה של מה זה בורא.
בגלל שגם הוא בעצם נסתר בהגדרה של התיקון שלנו, אנחנו לא יכולים לראות את הטוב בבורא, בגלל שאז היינו פשוט נשארים בתוך המעגל של האגו שלנו, מה טוב לנו ומה מועיל לנו. אז בתוך ההסתר הזה שלו, יש לנו את ההזדמנות דרך הזולת, שנראה לנו משהו אמיתי, משהו גשמי, אנחנו יכולים באמת לפעול עם תגובה ולראות מה קורה כשאנחנו פועלים בכל מיני צורות, אז אנחנו יכולים כאילו, למרות ההסתר, לפעול, ודרך זה לגלות.
כן, ואם אנחנו מנסים לפעול, ואנחנו לא מצליחים לראות את זה, אנחנו שונאים אותם, אז אנחנו דרך זה יכולים לעבוד, זאת אומרת, לגלות את זה שאנחנו לא בכיוון הנכון, בכיוון שאם כל המערכת היא אחת, משורש השבירה, אז ודאי אני צריך להתחבר איתם ולהגיע איתם לאיזשהו שוויון סגולי, איכותי.
הדבר הזה...
למה כל אדם מחויב לחשוב לדעת שהוא המכריע כל העולם לקו זכות? ובמה בדיוק מכריע? מכריע לטובה, לזכות, באהבה שלו, ואם לא, חס שלום להפך. למה כל אחד, אין, חייב לדעת שהוא בפעולה שלו מכריע כל העולם לקו זכות? בבקשה. יחד מחפשים במרכז הקבוצה.
כל אחד חייב לדעת, כי בעצם כל מה שאני רואה מחוץ לי זה תפיסת המציאות שבי, זה נמצא בי, זה לא באמת מחוץ לי, ואני חייב, אני חייב לדעת את זה, אני חייב להסתכל על הזולת כחלק בי, על מנת שאני אוכל לקבוע את זה במאמץ הפנימי שלי, בהתגברות.
שבילי השאלה הזאת מתכתבת ככה עם ה... דיאלוג הזה שהיה בין רועי לרב לפני כמה דקות, שהוא אמר לו שמצד אחד אור המחזור למוטב, הוא היחיד שפועל, מצד השני חייבת להיות פעולה מצד האדם. וכל אחד מכריע את העולם כולו לקף זכות, זה בעיניי בדיוק שוב הכיוונון הזה אחד שנותנים לנו מקובלים, שהאור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. כל הסיבה להפעיל אותו, כדי שהוא יפעל, אנחנו חייבים להסתכל בצורה של אין אני לי מי לי, ולהפעיל אותו, לעבוד כלפי חיבור, להתייגע בזה, כדי שהוא יפעל. ואחרת, הוא לא יפעל. אחר כך רואים שגם הוא הביא, עשה לנו את המאמץ מלכתחילה.
המאמץ הזה, זה... זאת הפעולה היחידה, הפעולה עם הכיוון שלה, לאן אני רוצה להגיע, לאן אני משתוקק להגיע בעקבות הסביבה שמשפיעה עליי, רב, קבוצה הספרים, והידיעה הזאת שמכריחים אותנו להיות בידיעה הזאת, זה מכניס אותנו למצב כזה של דאגה, של ממש כל הזמן להיות בדאגה אקטיבית כלפי הפעולה הזאת של להיות באהבה כלפי הזולת.
אולי גם יש פה את העניין של המערכת. אנחנו בתוך מערכת אינטגרלית אחת. לא יכול להיות שיהיה פה איזה חלק שהוא לא יחד עם כל המערכת. ולכן כל אחד ואחד צריך להיות במקום הזה שהוא מבין שהוא חלק מהמערכת שבלעדיו היא לא מתקיימת כשלם. תמיד יהיה חסר משהו. כולם צריכים להיות חלק מהדבר הזה.
כן, ואם אני לא מרגיש את זה שהם נמצאים שם, אז אם אני לא מרגיש שהם נמצאים שם, אז אני לא... זאת אומרת, הם כולם אמורים, נמצאים בתוכי. אם כולם נמצאים בתוכי ואני חלק מהם, אז הם כולם כבר נמצאים שם. אם אני לא מרגיש את זה, אז אני הפוך.
כדי להרגיש את זה, אני נמצא כביכול במערכת, ואני צריך לעשות משהו. קודם כל, אני צריך להתחיל עם פעולה משלי, ואז אני מרגיש. ושאנחנו עושים איזה פעולת התגברות, לא חשוב, הכי קטנה, אנחנו אחרי זה רואים שבעצם זה הייתה מתנה. אז שאומרים שהבורא טוב ומיטיב בצורה מושלמת, ואנחנו מרגישים לא נעים, שאנחנו מתחילים להתגבר, פתאום אנחנו רואים שכל ההתגברויות האלה הם מתנה. כאילו אנחנו מצאים בחדר כושר כזה עם בלי סוף מתקנים, ואנחנו יודעים שעכשיו הרמנו גרם, יש לנו גם עוד 4 גרם ו-6 גרם וזה וזה, עד אין סוף להתגבר.
זה גם ככה ממשיך את השאלה הקודמת, אני חושב, שאותה הגיעה הזאת, המאמץ הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בדיוק בלתקן את השבירה שאני רואה, בזה שאני רואה את עצמי מחולק, מפוצל, שבור, יש לי יחס שונה לחלקים שונים שבמציאות. אני חייב להשתדל לעשות מזה הכל אחד, לחבר את התמונה הזאת, לדלג מעל השבירה שאני תופס מתוך האגו שלי, ואז בא האור ועוזר לי, משלים לי את הפעולה הזאת. אז ממש כל המציאות בנויה לזה, איך שאני אזולת ואיך שזה הכל שבור בפניי והמאמץ שאני צריך לעשות.
הידיעה על ההבדל בינינו, על האחריות, היא לא מספיקה. מכריחים אותנו פה באמת להיות באיזושהי הרגשה כזאת. זה כמו שאם אתה לא מלמד את הילד או דואג לו, מגדל אותו, אין לך אל מי לבוא בטענות, רק לעצמך. ואז אנחנו לא יכולים להיות בידיעה כלפי הזולת שבסדר, יש בינינו איזה הבדל וצריך לעשות משהו על אנחנו. אנחנו מחויבים לפעול, לגדל אותם במובן הזה, להיות באהבה כלפיהם, כי אם לא, אז אתה מכריע את כל העולם. אנחנו ממש צריכים להרגיש שכולם הילדים שלנו.
כשאנחנו מתחילים את דרכנו לקראת התיקון, מה שפועל, מה שמפעיל, מה שעוזר לנו, מה שבכלל נותן לנו חומר דלק, זה האגו שלנו, הרצון לקבל לעצמו שזה הטבע שלנו, של כל אחד ואחד וכולנו בכללות. אין לנו ודאי לא כוונות די להשפיע ולא פעולות די להשפיע, אלא הכל זה לעצמו. איך אנחנו, על ידי הפעולות האלה, שכולם ודאי שלטובת עצמו מכוונים, של כל אחד ואחד, איך אנחנו על ידי זה מגיעים לאיזה שינויים שבאנו? או בצורה יותר פשוטה, איך רצון לקבל על מנת לקבל, איך האגו שלנו עושה עבודה כעזר כנגדו. בבקשה.
בעצם האגו שלנו, הרצון שלנו לקבל לעצמנו, מביא אותנו למקום שאנחנו רוצים את הדבר הכי גדול שנראה לנו שאפשר להשיג במציאות. וכשאנחנו נתקלים ברעיון הזה שיש מערכת גדולה כזאת, שיש בורא, שיש מי ששולט, שיש מי שקובע, שיש מי שעשה את הכל, אנחנו רוצים להיות כמו, זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים להגיע אליו. ואז הוא בעצם מושך אותנו אל הדבר הזה. אחר כך שבדרך אנחנו צריכים לעשות פעולות הפוכות לקבלה עצמית, זה כבר נכנס לתוך אותו חשבון שלה, אבל זה הביא אותי לדבר הכי גדול שאני יכול להשיג לעצמי, וככה הוא מושך אותנו בעצם לטובת המטרה באיזה מין בלי שנרגיש כזה.
כן, הרצון לקבל הוא צריך כאילו להטיש אותו, כיוון שהוא באמת כל פעולה, גם לרוחניות, אנחנו באמת רוצים את זה מתוך הרצון לקבל, אבל מתוך הפעולות והיגיעה המתמשכת, הקבועה והתוספות, הוא כאילו מוטש עד שצריך כאילו להפנות את המבט, להסתכל שבעצם הוא תלוי שהוא תלוי באחרים, לא בעצמו, שהוא צריך, גם אחרי שהוא תלוי באחרים, שהוא צריך לבקש בקשה, שבקשה הזאת היא מאיזשהו כוח חיצון, וככה, תוך עבודת החיכוך, הביטוש, הכילוף הזאת, מתפתחים.
העבודה הזאת היא, צריך לזכור שמתבצעת בסביבה, שאנחנו לומדים מהספרים ולומדים עם קבוצה והכל, ואז מתוך אותו רצון לקבל, צריך לזכור שהמרכיב הכי חשוב פה זה המאור המחזיר למוטב, הוא עובד עלינו והופך אותנו לרגישים לאט לאט יותר ויותר. ככל שאני רגיש יותר, אז אנחנו מזהים את הפעולה שהיא רצון לקבל, ואנחנו לאט לאט מתכווננים מלקבל על מנת לקבל, לקבל על מנת להשפיע.
האגו שלנו בעצם כלי הכרחי, אין בכלל אחיזה במטרה בלי האגו. דווקא בזכות האגו אנחנו יכולים לאחוז במטרה. אי אפשר לכוון את הלב שלנו נכון בלי הכבדת הלב. אי אפשר להגיע לתפילה, לשבירת הלב, בלי אותה הכבדת הלב. אם אנחנו מסתכלים מזווית של תפיסת המציאות, אז כמו עכשיו שאנחנו משתדלים להתחבר בסדנה ולהיכנס לתוך מרכז המעגל, ששם אנחנו כולנו דבר אחד, מחובר, להשתדל להזדהות עם זה, אז בלי התנגדות מתמדת, לא יהיה לנו על פני מה לדרוש לי את הכניסה הזאת למרכז המעגל. אז זה באמת עוד צד שבלעדיו אין בכלל לא קיים את המטרה, בלי המשקולת הזאת שכל הזמן מכוונים על פניה.
הרצון לקבל הזה הוא איזשהו נקודת אחיזה כזאת שפעם אחת היא משחקת אותה כאילו היא מתקללת עם כולם ורוצה להיות המשפיעה, להיות זאת שנמצאת באהבת הזולת, בדאגה לכולם, ואז כשאנחנו מתכנסים שוב פעם פנימה, לומדים או עושים פעולות בינינו, אז היא מרגישה איך הקבוצה נמצאת באמת בהשפעה והיא נמצאת בקבלה. ומתוך שתי האופנים האלה, שהיא פעם אחת זאת שמשפיעה ופעם אחת זאת שהיא מרגישה את עצמה מקבלת, אז פה המאור המחזיר למוטב פועל ונותן לנו באמת את ההבחנות האלה, את הרגישות הזאת, ומזה היא מתפתחת.
כן, באמת יש פה עבודה דו צדדית. יש מצד אחד מצב שבו הרצון לקבל הזה מושך אותי למשהו שנראה לי גדול, וכל פעם נראה יותר גדול, ומצד שני אני מתייאש ממצבים שבהם אני מנסה להשיג ולא מצליח, ואז הייאוש הזה עוזר לי בעצם לנסות לצאת מהמקום הזה. הרעיון שאני יכול להשיג משהו גדול עוזר לי להימשך אליו.
למה פעולת ההפצה על ידי הקבוצה היא המועילה ביותר להגיע לאהבת השם? למה פעולת ההפצה על ידי הקבוצה היא המועילה ביותר להגיע לאהבת השם?
לקבוצה יש תפקיד מתאם, כאילו עליון, תחתון, עליון ועלי עליון, וכחלק מהעבודה של מתאם זה שהוא בעצם לא מקבל לעצמו וצריך להעביר את זה הלאה. אז אנחנו כקבוצה יכולים לעשות את העבודה הזאת ביחד. אני לבד כמובן לא יכול להגיע לפעולה הזאת בעצמי, אלא על ידי זה שאני מקבל את ההתאמה לתכונות הזאת מתוך הקבוצה, ואיתה ביחד אני יכול כאילו להיפטר מזה שאני ממלא את עצמי, אלא שבעצם צריך לעשות נחת רוח לעליון בזה שאני מעביר את זה לכל הנבראים, מממש את כל התכלית שלו.
בצורה פשוטה, שאנחנו יוצאים החוצה ומדברים עם הקהל ומנסים להסביר להם את החינוך האינטגרלי שלנו עם כל הדברים האלה, באופן תת מודע זה גם פועל עלינו. שאני מסביר למישהו משהו על חשיבות של משהו, אני מקבל אוטומטית חשיבות. אז זה ככה הסבר ברמה פשוטה.
אנחנו ממשיכים את אותה זווית של החובה האישית לתיקון, אז פעולת ההפצה מתוך החיבור עם הקבוצה זה בדיוק לנסות לתקן את כל התפיסה שלי. יש סך הכל מולי כל העולם. העולם הזה מתחלק לחברים שהם חלקים בוערים נקודות שבלב כמוני, וכאלה שלא בוערים כלפי המטרה. ואם אני מתחבר עם החלקים האלה שהם כמוני, גלגל את העיניים, וביחד עושים את הפעולה, אז עשיתי פעולה שלמה כלפי כל המציאות שמולי. כלפי כל העולם שמולי, אני משתדל לגלות את היחס הזה שנקרא השפעה, טוב ומטיב כלפי כולם, לטובים, לרעים וכן הלאה.
אם אני לא עושה את זה דרך הקבוצה, זה אומר שבטוח נכלל שם, טוב, לא בטוח, אבל נכלל שם יותר רצון לקבל שלי. ואם אני עושה את זה דרך הקבוצה, אז אני נכנס לעומק כזה של הבחנה של מה בתוך הפעולה הוא עדיין אני עושה אותו על מנת לקבל. הרזולוציה של הבירור של מה אני צריך לתקן בפעולת הפצה הזאת הופך להיות יותר לעומק.
במערכת הזאת שבה אני צריך לבטל את האגו שלי, אז אני לא יכול לפעול לבד. ולכן מצד אחד צריך להגיע למקום שאני בהשפעה על הזולת, ומצד שני לא לבד, כי לבד אי אפשר. אז דרך הקבוצה בעצם אני מבטל את עצמי בקבוצה, ואז יחד איתה אני עושה את הפעולה הנכונה, שהיא בעצם התפקיד שלנו בתוך המערכת. אז אני נמצא כמי שצינור, כי עובד כצינור, שמצד אחד מתחבר, ומצד שני לא פועל בשביל עצמו, אלא לטובת משהו שמחוצה לו.
ומתי שאני פועל מחוצה לי, זה בעצם, זה רק צורה חיצונית, זה כאילו כמו, זה פעולה שכאילו מכריחה אותי להתכנס פנימה. בהתכנסות פנימה אני חייב לעבוד עם הקבוצה, כי שם אני צריך לחפש איך אני מחבר את כל החלקים לאחד. בעצם כל הפעולת הפצה היא פעולה חיצונית שנועדה כאילו לנענע אותי מבפנים ולהיכנס לעבודה האמיתית, שהיא עבודה בתוך קבוצה, שבתוך קבוצה בסוף אני מוצא שגם שום דבר לא קיים, ובעצם הכל זה מערכת אחת. אז ההפצה היא זאת שמנענת אותי לעבודה הפנימית של שינוי תפיסת המציאות.
אם אנחנו הולכים
מה
מהסוף...
מה יותר מועיל להתקדמות? עבודה שלי בלימוד, בקבוצה וכו', או בהפצה? ממה אני עושה נחת רוח יותר? לבורא.
נחת רוח יותר לבורא זה מהפצה, כי מהפצה אני מקבל את החיסרון הנכון, כמו הורה כמו שיש לך פתאום ילד, אז אתה עכשיו בלחץ של פרנסה, של מיליון ואחד דברים, אתה מתחיל להיות לך דאגות, אז ההפצה גורמת לי לפתאום להמון המון דאגות, ואז שאני אבוא ללימוד, אני אוכל למשוך מאור מקיף בכמות אדירה, לעומת אם אני לא עושה הפצה שאין לי שום כלום, אין לי שום דאגות, רק לעצמי.
כשרב שאל מה יותר מועיל, אז זה היה כאילו יותר קל. רציתי להגיד שאין זה בלי זה, כדי להגיע ליעילות, להפיץ באמת פנימיות ולא לעשות פעולות ריקות. אתמול בדיוק דיברנו על להגביר פנימיות מעל חיצוניות, על זה שאין פעולה מועילה ללא כוונה, וכן הלאה. מצד שני, מה עושה יותר נחת רוח? אנחנו יודעים שהבורא רוצה להתגלות בנבראים. וכל האנשים שהתעוררו עם נקודות שבלב, נקראים ישראל, הם רק כמעבר. ואין להם שום מימוש ושום זכות קיום אם הם לא, אם מי שהתעורר על נקודה שבלב, אם הוא לא מביא את הבורא לתוך הנבראים. אז כאן אני רוצה להגיד שבלי פעולת הפצה, לא יכול להיות שמביאים נחת רוח לבורא.
פעולת ההפצה היא מה ש... מה שמאפשרת את הזרימה הזאת, את ההתגלות, את ההתגלות של הבורא בכל בכל המדרגות, בצורה המקסימלית ביותר, הלימוד כלימוד בלבד הוא תקוע. מעבר לזה שבלימוד עצמו אנחנו לומדים על זה שצריך לצאת להפיץ, אז...
כן, בגלל שהם... בעצם מטרת הבריאה לגילוי הבורא לנבראים, לכל הנבראים. אז ברגע שאנחנו עושים פעולות של הפצה, אז כמו שאומרים, מצווה לא צריכה כוונה. גם אם זה כוונה נכונה או לא בכוונה נכונה, אנחנו בעצם מפיצים את אותו אור לכל העולם, ובזה מתחברים לרעיון של החיבור הכללי הזה, ועושים את הנחת רוח לבורא.
גם ככה שומע אתכם ומנסה להתקלל, נראה שזה ממש יחידה אחת, כאילו לא יודע יותר פחות, זה לא יכול להתקיים בלי זה, וזאת אומרת, אנחנו עד לפני שנתיים, אני זוכר, דיברנו וקראנו את כתבי הרבה, שזה יעשה לך רב, קנה לך חבר, עם עוד, וידען את כל האדם לקו זכות, בכלל לא היינו מתעסקים עם זה, רב היה אומר לנו, בזה אל תתעסקו. כתוצאה מהלימוד, כתוצאה מזה שאנחנו בעצם העברנו את עצמנו איזושהי מדרגה ושורת חיילים התקדמה, אז אנחנו יכולים...
טוב, שאלה אחרונה מהר תוך חצי דקה. למה פעולת ההפצה היא נקראת מכריע את העולם לקו זכות.
כי בפעולת הפצה אני דואג לאחרים ומשפיע עליהם.
כי בפעולת ההפצה אני את העולם שלי, את התפיסה שלי, אני בפועל רוצה עכשיו להביא לתיקון, לחיבור.
זה שהעולם בקו זכות זה שהוא מכיר את גדלותו של הבורא.
גם באותו זמן אני מוציא את עצמי מעצמי ודואג לאחרים.
כל מה שנעלם אני רואה אותו כזכויות.
אני ככה מתקרב לבורא יותר.
בזה שאני כמו פרטנר שלו מביא איתו את הבריאה לתיקון.
כי אם לא זה, זה אומר שאני מכריע אותו לקף חובה. אני לא נותן לו להרגיש, לא נותן לו להרגיש את את הבורא בצורה מקסימלית.
אני בזה גם בעצם כל אחד ואחד שעושה את זה יוצא מעצמו ובזה הופך למקבל על מנת להשפיע. אז כל העולם יהיה ככה ובזה נגמור את התיקון.
אנחנו חוזרים למקומתנו. בבקשה.